עכשיו זה ט"ו באייר, זה ליל הסדר של פסח שני. מוזמנים לאכול מצות למי שנותר בבית. עיקר העניין של אכילת מצה בפסח שני זה הערב. יש הרבה שהקדימו את זה למהלך היום, אז זה הערב. העניין של פסח שני זה שאין אבוד. כפי שבברסלב מתייחסים לביטוי אין שום ייאוש בעולם כלל. אז יש גם ביטוי חבדי ביידיש שאומרים נישט פרפלן. תרגום לעברית, אין אבוד. אין אבוד זה אומר שיש הזדמנות שנייה. והזדמנות שנייה, לא צריך להגיד הזדמנות שלישית, כי זה מאוד מדויק, הביטוי הזדמנות שנייה, הפעם הקודמת שניסיתי, זה הפעם הראשונה, ועכשיו זה פעם שנייה, ככה, זה לא שלישית רבי, תמיד זה שנייה, הזדמנות שנייה. והיכולת להיענות להזמנה הזו של פסח שני, של לעורר מחדש את התקווה ואת האמונה, זה מגיע על ידי התעוררות מלמטה. זאת אומרת, הציווי של לעשות את הפסח הראשון זה הציווי של הקדוש ברוך הוא. אבל הציווי של המושג הזה, פסח שני, זה היה על ידי התעוררות של בני ישראל, של אלו שלא זכו לחגוג את הפסח הראשון, כי הם היו טמאים והם מבקשים לחגוג, הם מבקשים שתינתן להם הזדמנות. מה עוד יש בשבוע הזה? זה גם השבוע של ל"ג בעומר. ל"ג בעומר זה השמחה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו רואים שהשמחה ביום הזה, במיוחד בכל תפוצות ישראל, במיוחד בציון שלו בכל הר מירון, זה ממש למעלה מגדר הטבע. ולפעמים זה תמוע מה השמחה הכל כך גדולה. כדאי לציין שמבחינה היסטורית לא בהכרח שזה יום ההילולה, יום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי. בכתבי האר"י הישנים כתוב שזה יום שמחתו של רבי שמעון בר יוחאי, ובחלק מהדפוסים המילה שמחתו השתבשה והפכה להיות לשתי מילים, יום שמת בו. האם אתם יכולים לראות את הקשר של המילה, של המילים שמת בו, שהמקור של זה, זה שמחתו, זה כתיב מאוד דומה. זה לא אומר שזה לא היום שהוא מת בו, אבל המקור בכתבי האר"י ז"ל זה הביטוי יום שמחתו. בכל מקרה, יום שמחתו של רבי שמעון בר יוחאי זה היום שבו התאפשר לו לגלות את סודות התורה, מה שלא התאפשר לו כל ימיו. עכשיו, מה כל כך משמח בזה? כי כשאנחנו מכירים את המציאות רק בהיבט החיצוני שלה, יכולה להיות שם שכחה של מעלתנו, יכולה להיות שם שכחה של הנהגת השם. אנחנו רואים גם בשיח בין אישי, כשאני רואה בן אדם רק את החיצוניות שלו, ואני לא פוגש את הסוד שלו, אני לא פוגש את הגילוי המיוחד שלו, אז משהו שם תפל וחסר ביחסים. אבל כשאני לומד להכיר את הסוד של העומד מולי, זה מאיר באור יקרות. על הבעל שם טוב הקדוש, היו אומרים שהוא אוהב הרבה אור. אז שאלו פעם את הרבי הצמח צדק, הרבי השלישי בחב"ד, מה המשמעות המעשית שהבעל שם טוב היה אוהב הרבה אור? זו ענה שאור זה בגימטריה רז, שזה מילה נרדפת לסוד. כשאתה מאיר את הפנימיות של הדבר, כשאתה מגלה את הרז, את הנסתר שבדבר, בעצם הדבר מאיר. וזה היה באמת הבשורה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי. ספר הזוהר, הוא גילה זוהר מלשון אור גדול, שכל הקיום היהודי שלנו, הוא גילה את הסוד שלו, הוא גילה את הפנימיות שלו. ובאמת מסופר שאחרי חורבן בית המקדש, נכנסו רבותינו לכרם ביבנה. המרכז הרוחני עבר מירושלים, אחרי החורבן, ליבנה. לפי הסיפור הידוע שרבי יוחנן בן זכאי מבקש מהשלטון הרומאי, תן לי את יבנה וחכמיה, מהשליט הרומאי, והוא שם מקים את המרכז הזה מחדש, את המרכז הרוחני היהודי, מקום הסנהדרין. ואז יש תיאור שהחכמים אומרים, עתידה תורה שתשתכח מישראל. והם ביססו גם את זה על פסוק מהנביא שאומר, הנה ימים באים נאום השם, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. מצד אחד, זו נבואה אופטימית, זאת אומרת, או אפשר לקרוא אותה באופן אופטימי, שבמקום לרצות כסף וזהב, או במקום לרצות מזון, ירצו את דבר השם. מאידך, זה עדיין נבואה פסימית, כי מדובר שם על רעב, המושג רעב, כמו ברעב הפיזי, שמישהו זועק ללחם, ואין הכאב הגדול שקשור בזה. אז ככה גם כן, ברעב הרוחני. יש רעב, רוצים לשמוע את דבר השם, ולא מוצאים אותו. הגמרא שואלת שם מה זה דבר השם, אז היא עונה, דבר השם זו הלכה, דבר השם זו נבואה, דבר השם זה הקץ. מה הכוונה? זה בעצם שלוש שאלות. מה לעשות? מה יהיה? ואיפה הקדוש ברוך הוא? מה יהיה זה הכוונה, מתי הקץ, מתי הסוף? ומה לעשות זה הלכה. אמנם יש לנו הלכה, אבל מאז חורבן בית המקדש, כמעט על כל הלכה, יש מי שאומר דעה הפוכה, זאת אומרת אין את העניין של האחידות כמו שהיה בתקופת המקדש. אבל בעצם זה אלו שלושת השאלות שכל אחד מבקש לדעת שתהיה לו בהירות מה לעשות. איכן נמצא הקדוש ברוך הוא בעולמו. נבואה זה לא רק ידיעת העתיד. נבואה זה רמת קשר עם הקדוש ברוך הוא, שבן אדם יש לו קשר יומיומי או קשר חי עם ריבונו של עולם. וגם מה יהיה, לאן כל ההיסטוריה מובילה אותנו. רב קוק עליו השלום היה כותב את המילה היסטוריה עם תף, מלשון אסתריה. זאת אומרת שההיסטוריה היא בעצם מסתירה את הנוכחות האלוקית בתוך הבריאה. בכל אופן חכמי ישראל מתארים את במצב הפסימי, במצב המאוד כואב שהיה אחרי החורבן, והם אומרים, עתידה תורה שתשתכח מישראל. אפשר להבין את זה. בית המקדש נחרב. החכמים, רבים מהם נהרגו. בתי המדרש נחרבו. מאות אלפים נהרגו ועוגלו מהארץ. וזה זעזוע רוחני מאוד. בית המקדש זה לא רק היה מקום הפולחן הגבוה, מקום עלייה לרגל, שם הייתה גם הסנהדרין, מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. זאת אומרת שהיה להם את כל הסיבות להתבוננות הפסימית הזאת. רבי שמעון בן יוחאי, מה הוא אמר? הוא אמר דברים הפוכים, הוא אמר שלא תשכח. הוא הזכיר את הביטוי, הזכיר את הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו. אומר רבי נחמן, שכשרבי שמעון אמר שהתורה לא תשכח, הוא יכול גם היה לקחת על זה אחריות. כי הוא ידע שהוא ילמד את הסוד. הוא ידע שהוא ילמד את הפנימיות. ובשביל זה, זה השמחה הגדולה מאוד, שיש ביום ההילולה של רבי שמעון, בין שזה יום שהוא עומד בו, בין שזה יום שהוא קיבל אישור לגלות את עיקר הסודות שהיו לו בימי חייו. כנראה שזה אותו אחד, זאת אומרת, בזוהר הקדוש כתוב שבהסתלקותו זה ללא תאריך, אז הוא במשך יומיים גילה את הסודות שכל חייו הוא לא הורשע, וממש אש ירדה וסובבה את הבית. ובשביל זה גם במילים, כי לא תשכח מפי זרעו, שזה מילים שמופיעות בספר דברים בשירת האזינו, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, כי לא תשכח מפי זרעו, הכוונה היא לזרע של אברהם אבינו, של האבות הקדושים. אבל רבי נחמן אומר שהפסוק הזה, כי לא תשכח מפי זרעו, זה סופי תיבות יוחאי. זאת אומרת שרבי שמעון ידע לכוון דווקא לפסוק הזה, שבזכות זרעו של מי שמכוון, מי שמוזכר בפסוק הזה, התורה לא תשכח. ורואים גם שכל התנועות שההתעוררות לחדש את העלייה לארץ ב-200 שנה האחרונות, זה הכל התחיל אצל תלמידיו של רשב"י, גם תנועת החסידות, שבעצם עליית החסידים הראשונה שהקדימה את העלייה הראשונה לפני כ-200 שנה, הייתה מורכבת מתלמידי הבעל שם טוב, שהציר העיקרי של תורת הבעל שם טוב הייתה תורת הסוד של רבי שמעון בר יוחאי, וגם תלמידי הגאון מווילנה, שגם הם עלו לארץ ישראל והקימו את ארגון השומר הראשון, גם הם, עיקר ההזנה שלהם הייתה תורת הסוד של רבי שמעון בר יוחאי, וככה תלמידי הרב קוק, וככה הרמח"ל הקדוש, הרב אשלג, בעצם כל התנועות שקיבלו את הבערה הפנימית לעלייה לארץ ישראל. וגם התנועות הציוניות הלא דתיות, ברובד הנסתר, שאהבו את ההתעוררות הזו מכל אותו לעת שקיבל את הבערה ואת ההתעוררות מתוך ספר הזוהר. לפעמים חשבתי לעצמי שיש תמיעה כזו, למירון עולים יותר אנשים מאשר שעולים לכותל המערבי. לא, זה לא סיכום שנתי, אלא ביום אחד. זאת אומרת, יום אחד תבררו במנהלת הכותל מהו היום שיש הכי הרבה אנשים בכותל, מן הסתם שעשיו בברכת כהנים, או משהו מעין זה, זה 50,000 איש ביום אחד נתון. ובהילולה של רבי שמעון מגיעים כמה מאות אלפים ביום אחד. ייתכן מאוד ששנתית בכותל באים יותר אנשים ממירון, אבל ספציפית ביום אחד זה השיא. אין עוד אתר בארץ שבאירוע אחד נקודתי מבקרים כל כך הרבה אנשים ביממה אחת, כמו בהילולה של רבי שמעון. ולכאורה במבט שטחי זה נראה כאילו ירידה מכבודה של ירושלים. מה שאני רוצה לומר, שבלי מירון אין את ירושלים. זאת אומרת, בלי האור שרבי שמעון מגלה לנו לאורך הקיום היהודי, ירושלים לא הייתה נשארת בתודעה. מול בעצם כל מה שעברנו לכל אורך השנים, הרדיפות, המצוקות, החוויות ההישרדות היומיומיות, שעבר על עם ישראל, אז לולי שהייתה ההזנה הפנימית, המעצימה כל הזמן, זה רבי שמעון לא היה נשאר הגעגוע, הכיסופים, הרצונות לירושלים. אז נקרא כמה מילים גם מטקסט מתומצת של רבי נחמן על רבי שמעון. ואני קורא מתוך לקוטי מוהר"ן, באות וסימן סמך ב' לקראת סופו. אולי לפני זה אני אזכיר עוד משהו שראיתי בספר הזוהר, סיפור על רבי קורספדאי. אחד מחכמי הזוהר נקרא רבי קורספדאי. שם יפה, אם אתם מחפשים שם לילד, תשקלו את זה. קורספדאי, והוא כבר היה חולה, ובאו החברים לבקר אותו, והם חשו כבר שהוא מת. ואז הם ראו שירדו לו דמעות, והוא חייך. אז הם אמרו, אם ירדו לו דמעות והוא חייך, הוא כנראה חי. חשבתי על זה, שלמרות שזה בתוך הסיפור מופיע בהקשר טכני, שראו אותו דומע ומחייך, אמרו, הוא חי, הוא לא מת. אפשר לומר את זה גם בהיבט הנפשי, שאם בן אדם יודע להוריד דמעות ויודע לחייך, הוא חי. זה בלי דמעות בעת המתאימה, זה בלי חיוך בעת המתאימה, זה כנראה דרך חיים למרות שהוא נושם. אז הנה, זה סימן חיים.
גם הדמעות, לא רק אחר.
ומה אמרנו? מה?
שמחה.
מה הסימנים? מה אתה אומר על זה? יותר קל לבקש מהקהל לחייך בשידור חי מאשר להוריד דמעות בשידור חי. אבל לפחות לחייך אתם יכולים עכשיו. סימן של חיים. ואז הוא התעורר, והוא אמר להם שהוא חווה חוויה רוחנית חזקה מאוד, והוא לא יכול לספר להם אותה עכשיו. זה בכלל לימוד שלפעמים בן אדם עובר חוויה עזה ומשמעותית, לא למהר לדבר על זה. לפעמים על ידי זה שאנחנו ממהרים לדבר את זה, אנחנו מפוגגים את זה. ואז הם, החברים הולכים, וככה מסופר שרק רבי יוחנן נשאר איתו. כמדומני זה הרבי יוחנן. כי גם כשהוא לא רצה שישארו איתו, אז מן הכבוד ומן האחריות שתלמיד אחד לפחות יישאר איתו. והזוהר מספר שלמרות שרבי יוחנן נשאר איתו, הוא לא התקרב אליו כל הלילה, הוא לא ניצל את ההזדמנות לדבר איתו, הוא כיבד את הפרטיות שלו, את הבקשה שלו, שלא ידברו איתו. הוא רצה לאבד את החוויה. למחרת, הוא כן דיבר איתם, עם התלמידים, והוא סיפר להם בין שאר הדברים, שלא הכל מותר לו לגלות, ולאמר שהגיע זמנו להיפטר מן העולם. ומלאך המוות, למידת הדין, ביקשה את פטירתו. מידת הדין, זה הכוונה היא ששופטים את הבן אדם באופן ענייני, לפי אם ראוי לו עוד להמשיך להיות בעולם. אז הוא אומר, מזה ירדו לי דמעות, שמלאך המוות ביקש שיפרד מן העולם. והשכינה, ויש ברוך הוא, מה שאני עוד יכול לחיות. הוא אומר, באו סנגורים רוחניים ודיברו בזכותי, ועל זה חייכתי. אז לימדתי את זה באיזשהו מקום, אז אחת הבנות שאלה, למה הוא לא רצה למות? זה רק כל בהסתכלות הרוחנית המוחלטת, המוות הוא לא כל כך נורא. אמנם, יש גם ביטוי בספר הזוהר, אומר שכשבן אדם מת, הוא נולד במימד אחר. וכשבן אדם נולד, הוא מת במימד אחר. זאת אומרת, תינוק שנולד, לפני זה הוא היה חי במימד אחר שם. אבל בן אדם רוצה לחיות כי הוא באמת מבין, להמשיך לחיות זה להמשיך לעשות את שליחותנו. להמשיך לחיות זה הדבר הכי גבוה שהנשמה יכולה לעשות, להביא עוד אור ועוד טוב ועוד מעלות רוחניות. ואז הוא תיאר, רבי קוספידאי, את הדין לדברים שהיה שם בבית דין של מעלה. הוא אמר שמצד אחד הגיע זמנו להסתלק מן העולם, אבל מצאו בו שלוש זכויות. אמרו שם בבית דין של מעלה שיש שלושה דברים שהם מעצימים את הברכה שבחיי האדם. אחד מהם זה לימוד תורה, השני זה שבן אדם גורם לאחרים לעשות. זאת אומרת, שאתה מעורר את הזולת להשתנות לטובה. זה לא עניין שלך, זה לא לימוד שלך, אבל משהו בעשייה שלך, בדיבור שלך, גורם לו לפעול ומנטור, או חבדניק. או ברסלב, או כל אחד שבוחר לעשות את התפקיד. ו... לימוד תורה נגרום לזולת לעשייה, ומי שמעביר על מידותיו. מה זה אומר? מעביר על מידותיו, שיש סיבה מוצדקת לכעוס על הזולת, יש סיבה מוצדקת להקפיד על הזולת, יש סיבה מוצדקת, תנו לי עוד דוגמאות אחרי שאמרתי על הלכעוס ולהקפיד. או שנסכם את הדוגמאות בלהקפיד ולכעוס. זאת אומרת, מעביר על מידותיו זה סוג של ותרנות. רק כדאי לציין שפה מדובר על ותרנות מתוך אמונה ומתוך גמישות. כי לפעמים יש ותרנות מצד חוסר היכולת לעמוד על שלי. יש ותרנות שמקורה בריצוי. מה שמאפיין את הוותרנות של ריצוי, של חוסר יכולת לעמוד על שלי, זה להגיד כן בחוץ ולצעוק לא בפנים. אז לא זה נקרא מעביר על מידותיו, כי בתוכו יש כעס, בתוכו יש תחושה של עוול. מעביר על מידותיו זה בן אדם שמבטר מתוך הסכמת הלב, מתוך אמונה. אם מתלווה לביטור תחושת קורבניות, אולי יש לזה מעלות אחרות, אבל לא קשורות לסיפורנו. בסיפור של מעביר על מידותיו, זו היכולת להיות בביטור תוך אמונה. זאת למרות שאני יכול כביכול לפגוע בזולת או למקום בו, מעביר על מידותיו, השורש של זה, זה אמונה בהירה בהשגחת השם. שככה השתלשל העניין דרכו. שם אומר ספר הזוהר שמי שמעביר על מידותיו, יש לו חוקיות אחרת בבריאה. זאת אומרת שגם אם הסתיימו ימיו, הוא מקבל עוד ימים לחוקיות אחרת. אז בבקשה, מי שרוצה את הסיפור של רבי קוספדאי, שסיפר מה היה מקור הדמעות והחיוך, ועל זה שהחליטו שהוא יכול להישאר עוד בעולם להמשיך את חייו, זה היה שבכמה הזדמנויות ובעת מבחן, הוא היה מעביר על מידותיו. אני חוזר שוב, שתזכרו, מי שרוצה, אנחנו מחלקים היום שנים נוספות במתנה. מי שרוצה עוד מספר שנים. מעביר על מידותיו, זה צריך להיות עם חיוך. אם זה מעביר על, על מידותיו בנוסח פולניה, זה... שימו לב, אני לא מגנה את זה, אני רק אומר, לא בזה הסיפור בזוהר עושה. מעביר על מידותיו של הזוהר באיזשהו מתוך עמידה פנימית, מתוך איזשהו ציר פנימי של הבנת הקיום. זה במילים אחרות ההשקטה של האגו. ההשקטה של האגו יכולה לפעול את הדבר הנפלא הזה. חלק ממעביר על מידותיו זה גם היכולת להיות סבלן כלפי הזולת, גם אם הוא לא בא לנו בטוב. יש אנשים שתפקידנו להעמיד להם גבול, ויש אנשים שתפקידנו להאכיל אותם. גם להאכיל, אפשר להכין להם כריך, וגם לשון החלה. היה צדיק בהונגריה, קראו לו רבי ישעיהו קסטירר. הוא ידוע בציבור החסידי בשם הצדיק של העכברים. מה הקשר? יש תמונה של צדיק שמפורסמת בעם ישראל במסורת העממית, שאם יש עכברים בבית, שמים את התמונה שלו והם נעלמים. לא יכול להבטיח שכל העכברים שמעו על הסגולה הזאת, זאת אומרת שהם ישתפו פעולה איתה, אבל אף על פי כן יכול להגיד, למרות שזו אמונה עממית פשוטה בניגוד להסברים טבעיים, שרבות השמועות שזה, גם שמעתי מאנשים שזה מועיל. אז תדעו, אפשר להוריד את התמונה הזו מהרשת. רבי ישעיה לקסטירר. למי שמנסה את זה, שישלח לי הודעה אם זה עובד, ומי שממש יש לו רוח ספורטיבית, שווה לטרוח להשיג עכברים בשביל זה. הצדיק של העכברים. אז רבי ישעיה מקסטירר היה לו אורך רוח לאנשים קשי יום בצורה בלתי רגילה. היו מגיעים אליו גם רעבים, גם רעבים בנפש, ולזה הוא התמקד. הצדיקים במזרח אירופה לפני השואה, מה שהיום אנחנו קוראים אדמור, ביידיש שהיו קוראים להם, היה כינוי גיטר איד, יהודי טוב. רואה, זה ביטוי מינורי. אבל חלק מהעניין זה היה להקשיב לצרות של האנשים, לתת להם לב, לתת להם מחלה, לתת להם עצה, לתת להם עידוד. אז יום אחד הגיע לרבי ישעיה ליהודי מיואש, וסיפר לו על הצרות המעיקות מאוד של חייו, ועל כך שהוא החליט ליטול את נפשו. בדרך כלל כשבן אדם אומר דיבור כזה למישהו אחר, מיד אומר לו, היי, מה אתה עושה? זה אסור, זה נורא. ורבי ישעיה, חלק ממעביר על מידותיו, אומר לו, אני מבין שזה המוצא היחיד שמצאת. אז הוא שואל אותו, באיזה דרך תכננת לסיים את חייך? אז הוא אומר לו, חשבתי לקפוץ מהגג. אז הוא אומר לו, אתה יודע, מאיזה בניין? אז הוא תיאר לו איזה בניין גבוה ביום. הוא אומר לו, אתה יודע שמגובה כזה, אם אתה תקפוץ מפחות מזה, לא בטוח שזה יצליח. אבל בגובה שאתה מתאר, יכול להיות שגם חלק מהאיברים שלך יתפרקו בנפילה. ואלו, וזה לא מכובד לאדם כמוך. צריך למצוא משהו, רעיון לסיום החיים, יותר מכובד. אז הוא אומר לו, אתה יודע מה, רבי, אתה צודק, אז אולי תליה. הוא אומר לו, תליה? אדם יקר כמוך, זה באמת רעיון טוב, זה כבר פחות נורא מנפילה ממקום גבוה. אבל אני קצת מזכיר את המן, סרט בני המן. אדם מכובד כמוך צריך משהו יותר מכובד. וככה הוא דן איתו על כמה רעיונות. הוא אמר לו, אולי רעל, הוא אומר לו, תדע לך, היום הרוקחים על הרעל של היום, אי אפשר לסמוך עליהם. יכול להיות שרק יהיה לך איסורי תופת, בסוף תישאר בחיים. וככה הוא דן איתו ברעיון רעיון, והוא הרגיש שסוף סוף יש מי שמבין אותו. יש מישהו שמבין עניין. אחרי שהם דנו שעה ארוכה בכל האופציות האפשריות, לרבי ישעיה בקשרון, בכל עצה, מצד אחד כיבד אותם, מצד שני הוא הכניס לו, הסביר לו שזה לא מתאים. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה? קח שבועיים, תחשוב על עוד רעיונות, ותחזור אליי. זאת אומרת, אם הרעיונות שהבאת היום, הם לא היו מספיק יעילים, אבל יש עוד רעיונות. והוא הסכים, הלך הביתה, אתם מתארים לעצמכם שבתוך השבועיים האלו, כמו שקורה הרבה פעמים, ואדם חזר לעצמו. וכשהוא ביקר שוב את רבי ישעיה, את הנושא הזה הוא כבר לא העלה. זה סיפור מופלא. עבורי. ובחרתי להשתמש בסיפור הזה במסגרת המעביר על מידותיו. אז המעביר על מידותיו זו הזדמנות בכל מיני סיטואציות לא צפויות, אי אפשר לתכנן אותם. זה בחנייה, ולפניי בכביש. המעביר על מידותיו זה תרגולת דווקא בדברים פשוטים, ששם זה לא רלוונטי, לא קורבניות ולא ריצוי ולא... פשוט המעביר על מידותיו. כביכול לעמוד על מידותיי זה מידת הדין, אז עם אלה גם ההנהגה כלפיי היא של דין. אבל המעביר על מידותיו הוא מוכן להגמיש משהו בתוכו, הוא אוכל לעורר בתוכו את יכולת ההכלה, את יכולת החמלה, את ההרחבה, אז משהו קורה. אז זה הסיפור של רבי יקרוס פדאי. התיאור הוא ארוך, סיפרתי לכם אותו בתמצות, אבל הרעיון שלו שאומר, כביכול הגיע זמני, וניתנה לי הארכת זמן. להשלים עוד, לעשות עוד טוב בעולם. עכשיו אומר רבי נחמן כך, ועל ידי זה שנכללים יחד כל הנפשות, על ידי זה נעשה שמחה. כשנוסעים לצדיק, אז מגיע קהל גדול, ובן אדם אומר, לא מתאים לי הבלגן. אמר לי פעם אחד החברים, שהיה תקופה שהוא לא היה נוסע למירון בל"ג בעומר. הוא העדיף לבוא בזמן אחר, שקט יותר. אבל אז אמר לו מישהו שלבוא בזמן אחר זה כמו לבוא בחתונה בערב שזה לא החתונה, ולהגיד אז החניה פנויה. אז זה הכל פנוי, אבל אם אתה רואה שהחניה פנויה לגמרי, זה סימן לא טוב. אמנם, ראוי לציין שכל השנה להיות אצל רבי שמעון זה ברכה גדולה. אני לא יודעת אם אני אסע לל"ג בעומר או לא, עדיין לא יודע. נסעתי לשבת האחרונה אצל רבי שמעון, וזו הייתה חוויה של מעין עולם הבא. כל השבת הרגשתי שאני אורח של רבי שמעון, שהוא המארח. ואכלתי שם בהכנסת אורחים, והתיידדתי עם האנשים שישבו איתי בשולחן. היה ככה שיחות עומק, אז חשבתי על זה שזה כמו בחתונות, שיש פתקים, באיזה שולחן אתה. שהמארח רבי שמעון זה... המארח כאילו קובע לך את השולחן, ומי עוד איתך בשולחן? זאת אומרת, בעלי השמחה מתאימים את היושבים בשולחן, ככה בעלי אותו עניין, או אותו קרבה, או קרבה משפחתית, או חברים של החתן, חברים של הכלה. ואני משתף אתכם בחוויה שהייתה לי, שאני אורח של רבי שמעון. היה שם הכנסת אורחים כיד המלך. זו הייתה חוויה מאוד מיוחדת, מבורכת. אז טעמתי מהטעם והאור של ל"ג בעומר כמה ימים לפני. חשבתי שזה יפתור לי את העניין, וזה במקום לשאול לל"ג בעומר. ומה שזה גרם, שזה הגביר לי את הכיסופים בכל זאת לנסוע. אז המשך יבוא, מה קורה בפועל? בכל מקרה, כל מי שרוצה להתעודד, עיקר העניין זה שבמקום שמחשבתו של אדם, שם הוא נמצא. אז בן אדם יכול להיות בהילולה בל"ג בעומר, גם כשהוא בביתו. אז היה חבר שסיפר שהוא לא נוסע בגלל הריבוי האנשים. אז יום אחד הוא שם לב למילים, לתהילים, רבים מחובים לרשע. שהפירוש הרגיל של זה, שלרשע יש לו הרבה מחובים. כאילו שהוא סובל בחיים. אבל הוא הסתכל על הפסוק הזה באופן הכרתי. רבים, הכוונה היא ההמון, ריבוי האנשים, מחובים לרשע. הרשע מתבאס מזה, אומר אני מעדיף אש. עכשיו, זה לא שיפוטיות כלפי מי שלא אוהב תעמולה. לפעמים פסוק הזה יכול להישמע כמו ביקורת, שיש בן אדם שבאופן טבעי הוא לא אוהב את ההמון, ולבוא ולהגיד לו רעיון כזה רבים מחווים לרשע, זה נשמע כמו להאשים אותו בזה שהוא לא אוהב את ההמולה. אז כל מי שלא אוהב את ההמולה, זה בסדר. אותו חבר סיפר איך הפסוק הזה עבורו פתח משהו. שלפעמים, אם אתה בא בפתיחות דווקא להמון, לראות את זה, איזה יופי, כולם עורכים, כולם הוזמנו כמוני. לא יותר ולא פחות, כולם כמוני. בין מי שנראה רב גדול, לבין מי שנראה אדם פשוט, לבין מי שיושב ועושה על האש ושותה ערק כל הזמן, לבין מי ששותה וודקה כל הזמן, לבין מי ששותה מים. אז הוא התבונן בעניין של להסתכל איזה יופי, כולם נקבצו ובאו לך. אז זה ההסבר של המילים, ועל ידי זה שנכללים יחד כל הנפשות. אז איך נכללים יחד? זה בעצם לשמוח בכל הבאים. לא לראות אותם כמטרד, כולם, כל אחד מוסיף את האור, את החן, את המיוחדות שלו. מספרים שבמהלך הדורות היו כמה וכמה שרצו לבטל את הילולת ל"ג בעומר בגלל בעיות צניעות שהיו שם חמורות. זה חוזר על עצמו אחת לכמה עשרות שנים. והארי הקדוש אמר לאנשים האלו, שהיה עוד בתקופתו לפני יותר מ-400 שנה, אומר, הילולת רבי שמעון זה העסק של רבי שמעון. שאתם מנסים להתערב שם, תדעו לכם שאתם מתחילים איתו. לא הייתי מציע להתחיל איתה, זה כביכול, זה להתערב ברשימת המוזמנים שלו. ואני רוצה גם לקרוא לכם קטע של מכתב של הבן של רבי נתן. רבי נתן היה בן שקולו רבי יצחק, שרוב המכתבים בספר עלים לתרופה הם מיועדים אליו, והוא מתאר במכתב מתף ריש חפתת, לפני 150 שנה, או 149 שנים, את העלייה למירון. הוא עלה בסוף ימיו, הוא היה גר בצפת. הוא קבור ליד קברו של רבי יוסף קארו. ערב שבת קודש. אתמול לפנות ערב תהילה לאל, באתי מהילול הקדישה. בניי שיחיו, מה אוכל לשער לכם גודל לקראת הדבר? אברך בכל ליבי לשם יתברך אשר כה עזרני. שאי זפייני חסני מן מן פורם. מקווה שהבנתם, ופה מתורגם. זאת חתונה ונאה, זאת חתונה נאה. ההילולה אומר, זה שמחה כמו חתונה, מותר וכדאי לנסוע. אומר, כדאי, מותר וכדאי לנסוע מארבע פינות העולם לראות העניין הזה. וגודל תוקף האמונה הקדושה שיש לכל אחינו בני ישראל שיחיו בזה. באים אנשים מקצת ארצות ומטורקיה. היו באים בימים ההם מטורקיה, מסוריה, מלבנון, היו לפעמים כאלו שחודשים ארוכים בדרך, שבועות ארוכים מאיראק. היו כמה אנשים מכובדים ומפזרים און רב, ואינם בוכים כלל, רק שמחים כל הלילה. אז זה זמן של הבכי, אבל אצל רבי שמעון, שמחים כל הלילה. וגודל המניות שהיה היום על עניין הנסיעה הזאת לא היה מעולם. כי ירד הגשם שני ימים רצופים. מסתבר שאז גם כן בשבוע של ל"ג בעומר היו גשמים. גם השנה צפויים גשמים. או ביום ל"ג בעומר בבוקר השכם, בתוך שטף הגשם, התחילו אנשי צפת לנסוע לשם. מה הוא אמר לכם? לא האמנתי כי יסופר לי. אם לא ראיתי בעיניי, נסו אנשים, נשים וטף. והגשם שטף אותם. וכל הדרך היה מלא שמחה לגודל חביבות הדבר הזה. והיה מקום ושפכו הרבה דמעות מקירות לבם, ואחר כך בעזרת השם גדלה השמחה עד לב השמיים, והיה קלרינט וטוף, וכולם בפיהם מזמרים ניגונים נפלאים. והעניין הזה דבר נפלא, כי יש להם שירים לזה ומרקדים עם הילדים ותנועות נפלאים ממש. קלטה נפשי בנועם הדבר הזה. והילדים דפו הם המחוכמים, נפלאים, לא נראה כזאת, מעשי רבי שמעון. ואנוכי תהילה לאל, זכיתי לעמוד אצל הציון ממש. ואמרתי, התפילה הקדושה שלנו, שנתייסדה על תוקף קדושתו, נשאתי עיניי למקור, ונתתי שבח והודיה לפניו יתברך, אשר איש כערכי יזכה לעמוד ביום הזה על ציון שלו, ופרסתי שיחי מקרות ליבי, ואחר כך הרקדתי, ברוך השם הרבה ושמחת לבבי. אז זה התיאור של הילולת רבי שמעון. בעיקר מזכיר את זה שהאור של רבי שמעון זה בעצם כל פנימיות התורה. גם תורת רבי נחמן מברסלב. השלד העיקרי שלה זה בעצם ספר הזוהר וכתבי האר"י הקדוש, כמו שבעצם כל תנועת החסידות, כמו של כל העניינים האחרים שהזכרתי. אז אני חוזר שוב למילים. ועל ידי זה שנכללים יחד כל הנפשות. אז איך בעצם נכללים יחד? נכלל יחד זה לראות בעין טובה את כל אלו שלצידי, ולהבין שיש בינינו איזה משהו מייחד. אם אני בהתנגדות לאלו ששלי, אנחנו לא נכללים. להיכלל יחד זה להבין שאני חלק מרקמה שלמה, ממארג שלם. על ידי זה נעשה שמחה. זאת אומרת, זה המפתח לשמחה, אומר רבי נחמן. ועל ידי זה שנכללים יחד כל הנפשות כנ"ל, על ידי זה נעשה שמחה בבחינת אור צדיקים ישמח. כי הנפש היא בחינת נר. בחינת נר השם נשמת אדם. וכשנכללים יחד, נעשה מהם אור. כמו שיש ריבוי נרות, שהופך להיות אור גדול, אז אומר, כשנכללים יחד כל הנפשות, זה נהיה אור. ועל ידי זה נעשה שמחה, בחינת אור צדיקים ישמח. עכשיו, הוא מביא קטע מהזוהר, שבו נאמר, חדי רבי שמעון, חדי זה הכוונה, ישמח רבי שמעון, אמר, השם, שמעתי שמחה, יראיתי את המן יעוט, אבל למתחל, אני לא אסביר את הכל, רק אני אמשיך לקרוא, כי חבקוק אמר נבואה זו על רבי עקיבא וחבריו, שמתו, על ידי שלא היה בהם אהבה. הנוסח המקובל בדרך כלל שתלמידי רבי עקיבא מתו כי לא נהגו כבוד זה בזה. בדרך כלל זה תשובה לשאלה. מצד אחד רבי עקיבא אומר שאהבה ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. מצד שני כתוב שלא נהגו כבוד זה בזה. אפשר להגיד שזה לא סתירה. לפעמים בן אדם יכול לאהוב אבל הוא לא יודע את סוד הכבוד. לכבד את הזולת זה לאפשר לו להיות מי שהוא. זה לכבד את הביטוי המיוחד שלו. זה לכבד את דרכי החשיבה שלו, גם אם הם עבורי מוזרות או בלתי מתקבלות על הדעת. זה לכבד את הטעם האישי שלו, למרות שלי זה נראה בלתי נסבל. והאהבה היא הרבה פעמים יותר מובנת לנו מאשר לכבד. אז תלמידי רבי עקיבא ייתכן מאוד שידעו לאהוב ולא ידעו לכבד. כי לכבד מישהו זה בעצם לכבד את הגילוי הייחודי שלו. להיכלל יחד זה לא רק להגיד שהזולת הוא מיוחד או טוב. זה לומר שיש מקום לביטוי שלו, גם אם הוא נראה לי ממש לא לעניין. אז לא היה ביניהם כבוד. תלמידי רבי עקיבא. או כפי הניסוח, לא נהגו כבוד זה בזה. ורבי נחמן, בטקסט שלפניי, בסוף תורה סמך א', משתמש בביטוי שלא היה בהם אהבה. תכן, נסביר את זה, שזה שלא נהגו כבוד זה בזה, זה חושף שבפנימיות גם אהבה לא הייתה בהם. זאת אומרת, שהאהבה האמתית חייבת להתבטא בכבוד. זאת אומרת, שאם אדם אומר, אני אוהב את הזולת, אבל הוא לא מצליח לכבד אותו, ייתכן שם שזה חושף שאהבה לא קיימת. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כי הם היו בחינת גבורות וצמצומים. גבורות וצמצומים זה כמובן כל אחד עמד על העניין שלו, ולא נכללו יחד, ולא נמתקו. אומר רבי נחמן, הסוד הוא, זה נכללו יחד, וממילא נמתקו. זאת אומרת, להיכלל יחד זה מנטרל את הקוצניות שלנו. להתכלל יחד זה מנטרל את הקוצניות, ידעתי מה להגיד, ואמרתי מנטרל את ה, ובניתי שתבוא לי עוד מילה מתאימה, אבל לא הגיע. אבל זה גם לנטרל את ה, חוץ מהקיצוניות. איזה יופי. הגעת בזמן. אז ההמתקה זה לבטל את ההתנגדות. אז יש פה בעצם סוד, נכללו יחד ונמתקו. נכללו יחד ונמתקו, זה לא לוותר על הייחודיות שלי. אבל זה להבין שכשבאים אל הצדיק, שלקבל את האור שלו, או כשעולים לרגל, שזה העניין של דווקא עלייה לרגל, שכולם ביחד, להתכלל יחד ולהתמתק. ואם אני לא יודע להתכלל בכף, שזה מילה חיובית, ולא אינקוף, שזה מילה ספר אטום, אם אני לא יודע להתכלל, אז גם אין המתקה. ואז אם אין המתקה, גזרות יכולות להופיע. להתכלל יחד ולהתמתק זה בעצם גם דינים שכל אחד מביא איתו הם מומתקים. אז הוא אומר, כי תלמידי רבי עקיבא, הם היו בחינת גבורות הצמצומים ולא נכללו יחד ולא נמתקו. זה גם עוד מעניין, עוד דיוק, רבי נחן אומר פה, רבי עקיבא וחבריו. אנחנו בדרך כלל רגילים לומר, מה? בכל? תלמידי רבי עקיבא. אני עושה כזה פנים של עידוד, תגידי. תלמידי רבי עקיבא, אז אפשר להגיד שרבי נחן לא דייק בציטוט, אבל אפשר לבחור להוציא מזה לימוד שהוא רבי עקיבא וחבריו. ורבי שמעון וחבריו, שהיו התיקון שלהם, כי מה עושה פה רבי נחן, שאומר תלמידי רבי עקיבא, ובמקום זה הוא משתמש בביטוי רבי עקיבא וחבריו, רבי שמעון וחבריו, מה שזה בעצם העבודה שלנו. להתכלל ולהתמתק. כל אחד עם החברה שבה הוא נמצא. ורבי שמעון וחבריו שהיו התיקון שלהם, זאת אומרת הם היו התיקון לפעולה הרוחנית שלא הצליחה, על כן אמר, ענן בחביבות התליה. למה קוראים תליה? זה תליה, א', זה לא תליה, זה תליה, וזה בטף, אבל זה גם יפה, תליה. ענן וחביבותה תליה. מי רוצה לנסות לתרגם את זה לעברית מדוברת? ענן וחביבותה תליה. מה זה ענן? זה לשון רבים, אנחנו. מה זה חביבותה? חביבות? תליה? תלויים? אנחנו תלויים, זאת אומרת, היכולת שלנו להצליח ולסגשג ולהביא את הברכה ואת האור שלנו לעולם, זה תלוי באהבתנו. המילה חביבות, גם בתרגום פנימי יותר, זה אהבתנו. אנו תלויים באהבתנו. זאת אומרת, הצלחתנו תלויה באהבתנו, ואהבתנו, הביטוי היותר מפורט, כי אהבה זה מילה כללית מדי ומשומשת מעבר לצורך, אהבתנו זה אומר ההתכללות יחד. זה הביטוי של אהבה בין החברים. ההתכללות וההמתקה. ענן בחביבות התליה, היינו בחינת האהבה וכללות שנכללות יחד. ועל ידי זה, האהבה והכללות, ההמתקה והתיקון. רבי נחמן אומר את זה שבהקשר שנוסעים לצדיק, זאת אומרת שכל אנשי הצדיק, אם הם לא מתכללים, אם בן אדם רגיל לא מתכלל יחד עם חבריו, זה גם חיסרון. אבל לקבל את האור של הצדיק ולא להתקלל יחד זה לא עובד. כי כל אחד בעצם מקבל איזשהו חלקיק ממנו, ואם אתה מתקלל יחד אתה מקבל את המרכיב השלם, אתה מקבל את... אבל אם אתה בגבורות וצמצומים ובהתנגדויות שלך, אתה נשאר עם משהו מאוד חלקי, משהו לא מזין, לא ממלא. ועל ידי זה המתקה והתיקון. ומזה באה בחינת חדי רבי שמעון, היינו בחינת השמחה שנעשה על ידי הכללות והאהבה בבחינת אור צדיקים ושמח. אור צדיקים ישמח. כותרת יפה, ענן מחביבותא טליא. אנחנו תלויים באהבתנו. כשאין התקללות יש גבורות וצמצומים. גבורות וצמצומים זה ההתנגדויות, זה הקבדנות. אז מאלה גם מפסידים את הגילוי שאני אמור לקבל מעצם ההתקללות. כדאי גם להזכיר שרבי עקיבא הוא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי עקיבא איבד 24,000 תלמידים. ככל הנראה, זה היה באזור גיל 64. לפחות בסיפור הקלאסי שהתחיל ללמוד בגיל 40, אחרי 12 שנה היו לו 12,000 תלמידים, אחרי 24,000. לא בטוח ש... בפועל זה היה כל כך סימטרי, אבל נלך עם העניין הזה. אז אם היה לו 24, איבד אותם בגיל 64. תחשבו שחוץ מאשר האסון הנורא של נשמות יקרות, שכל אחד זה עולם מלא, רוצה להציע עוד היבט של הסתכלות על החוויה הזו של מפעל חיים שהולך לאיבוד. ושם זה כביכול סוג של ייאוש. ושוב, נעשה רגע את ההפרדה מהאובדן של חיי האדם, שהוא בכל מקרה כואב. אני מדבר על רבי עקיבא האיש, שמימש דבר כל כך עצום בחייו, הדבר הזה קורס ולא נותר מזה כלום. זה ייאוש גמור. כל זה מה עושה רבי עקיבא. כתוב שהוא בא אל רבותינו שבדרום, ושמח מחדש 5 תלמידים. חז"ל אומרים שכל התורה שבעל פה שיש בעם ישראל היום, מכל המחלוקות, מכל האסכולות, כולם זה השתלשלות דרך אותם 5 תלמידי רבי עקיבא. זה כל התורה שיש בעם ישראל לדרכו של רבי עקיבא, מפרק ב' של חייו. אבל זה עיקר העניין. לפעמים בן אדם יכול להתייאש, להגיד זהו. הכל אבוד, הנורא מכל קרה. ייאוש זה חוויה ש אפשר לדבר עליה, אבל קשה להבין מה עובר על בן אדם בזמן כל כך קשה של מפעל חיים הולך לאיבוד. רבי עקיבא אומר על זה את הפסוק מספר קהלת, בבוקר זרע את זרעך ובערב אל תנח ידך. אומר, אם למדת את התורה בצעירותך, תלמד בזקנותך. אם למדת את התלמידים בצעירותך, תמיד בזקנותך, כי אתה לא יודע מה יישאר. האם יישאר ממך הזיכרון ממה שעשית בצעירותך, אם עשית... כל שכן, אם לא למדת בכלל בצעירותך, לא רצה להגיד, אל תראה את הדבר, מה שאתה יכול תעשה בצעירותך, בזקנותך, תהיה כל הזמן בהתחדשות. והנה, אחד מחמשת התלמידים של רבי עקיבא, זה רבי שמעון בן יוחאי. עם השמחה הגדולה הזאת. אז זו העבודה. לשבוע של ל"ג בעומר. ענן בחביבות התליה. ההתקללות וההמתקה שבעקבותיה. בעזרת השם שלכל אחד מאיתנו יהיה לג שמח, משקל חג שמח. וכדאי ביום הזה לקרוא מהזוהר הקדוש, אפשר למצוא ברשת, אפשר אפילו כמה שורות ממילותיו של רבי שמעון, אם להבין, בלי להבין. אמר לי פעם הרב בזנסון, כשאתה קורא את הזוהר עם פירושים ומנסה להבין, זה הזוהר שלך. כשאתה קורא אותו בלי להבין, זה הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי. הוא לא בא להוריד ממעלת ההבנה. זה בא לעודד שגם קריאה בלי הבנה, יש משהו בעצם הטקסט שהוא מזין גם אם לא הבנת. זה לא נאמר אגב על כל הטקסטים. דווקא על הטקסט של הזוהר נאמר שהוא מזין את הנפש גם בלי הבנה. שיש עניין לקרוא אותו. הטקסטים אחרים זה כנראה גם עובד, אבל לא עשו מזה עניין, תעמולה של קריאה כפי שהיא. היו ברוכים ושמחים, וזכרו ענן בחביבות התליה. לילה טוב.